נעסוק היום בסוגיית קניין בדבר שלא בא לעולם. אתם אומנם לא עוסקים בזה, אלא בבקיאות, פירשתם את זה בכמה מקומות במסכת. זה נושא שהוא בעצם מאוד מעשי. הרבה מהקניינים שעושים היום במסחר הם קניינים בדברים שלא באים לעולם. חנויות עושות עסקים עם מפעלים וקונים מהם מוצרים שעדיין לא יצרו אותם ומתחייבים. המפעל מתחייב לתת את לייצר את המוצרים האלה ומתחייב לתת אותם, והקונה מתחייב לתת את הכסף. זה דבר שלא בא לעולם. בין מדינות וגם כל אנשים, יש אנשים קונים היום דירה שהיא עדיין בתכנון, עוד לא גמרו את התכנון, בוודאי שעדיין לא קיימת, ועושים קניין על הדירה הזאת. זה דבר שלא בא לעולם. אפשר להתחרט, הקניין הזה בכלל תופס מבחינה הלכתית. ננסה לראות את המקורות ולהבין מה הגדרים של קניין של דבר שלא בא לעולם. הגמרא אומרת במסכת שלנו כאן בדף ט"ז עמוד ב', בראש העמוד, אמר אבונה אמר רב, אומר לחברו שדה שאני לוקח לכשכחנה קנויה לך מעכשיו, קנה. הוא אומר, אני עומד לקנות שדה, ואני עכשיו כבר מוכר לך את השדה שאני עומד לקנות. קנה. והגמרא ממשיכה ואומרת, שדעה הזאת היא כרבי מאיר שסובר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ברייתא האומר לאישה התקדשי לי לאחר שאתגייר, הוא עדיין גוי. ולא יכול לקדש אישה, אבל הוא כבר עכשיו מקדש אותה לאחר שאתגייר, או לאחר שתתגיירי, או לאחר שאשתחרר, לאחר שאשתחררי, לאחר שימות בעלך, היא עדיין נשואה. והוא אומר לה, אם אחרי שימות בעלך, וכי נעלה, רבנן אומרים אינה מקודשת, ורבי מאיר אומר מקודשת. עכשיו עשו קידושין באופן כזה שהקידושין לא יכולים לתפוס עכשיו, ורק בעתיד, וגם לא בטוח שזה העתיד הזה יגיע, כי יכול להיות שהוא לא יגיע. אבל אם הוא יגיע, לרבי מאיר הקידושין תופסים. חכמים חולקים על זה ואומרים הקידושין לא תופסים. אנחנו נעסוק בדברי רבי מאיר, כי זה נפקמינה למעשה, אף על פי שאין הלכה כרבי מאיר בעניין הזה. הלכה כרבנן שאדם לא יכול להקנות דבר שלא בא לעולם. אבל אדם יכול לקנות דבר לאחר זמן, דבר שבעולם. הוא יכול להגיד, אני מקנה לך את השדה שלי לאחר 30 יום, לאחר שנה. ועכשיו עושים את הקניין. האם אפשר להתחרט אחרי זה? כי עדיין הקניין לא חל בפועל, עדיין לא חל הדבר. או אי אפשר להתחרט. זה תלוי בגדר שאנחנו נגדיר בדברי רבי מאיר, באדם מקנה דבר שלא בא לעולם. התוספות כאן בדף ט"ז עמוד א', הוא שייך לעמוד ב', הוא אומר בדיבור המתחיל, קנויה לך מעכשיו, תימא, מה צריך מעכשיו? כיוון דאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, למה צריך להגיד מעכשיו? די לעניין חזרה, כל זמן שלא בא לעולם יכול לחזור. אף על גב דאמר מעכשיו. כלומר, לחזור בו, הרי הוא יכול לחזור, כי הדבר עוד לא התבצע. אז בפשטות מבין התוספות שאפשר לחזור. אז למה צריך לומר מעכשיו? מעכשיו לא עוזר שלא יכול לחזור. מתרץ התוספות ויש לומר, דנפקא מינה אם נקרא שטר, או עבד קודם של ככה, זה דקני כיוון דאמר מעכשיו. חדש התוספות כאן יסוד גדול מאוד. עכשיו עשו קניין, קנו קרקע בשטר, קנו קרקע של כשכחנה כשאני אקנה אותה, אז אני מוכר לך אותה. אז היא תהיה ממכורה לך. עכשיו אני מוכר את השדה שכשאקנה היא תהיה קנויה לך. ונתתי שטר, מחר המוכר נתן שטר לקונה, הוא מחר לו שדה שעדיין לא שלו. והשטר הזה נשרף. ואחר כך המוכר קנה את השדה הזאת. השדה קנויה. אף על פי שכשהיא קנויה אין מעשה קניין. מעשה הקניין היה מקודם, ועכשיו השטר איננו כאן לפניהם, הוא כבר, הוא נקרא, נשרף. אומר התוספות, קניין הזה ככה חל. עכשיו הוא קנה את העתיד, את הדבר שלא בא לעולם, והקניין חל. אם הקניין חל, למה הוא יכול לחזור? התוספות אומר שלחזור בוודאי הוא יכול לחזור, אבל פי שהקניין חל, הוא יכול בכל זאת לחזור. אני נשאיר את זה בשאלה, כי באמת צריך להבין את זה. אם הקניין עכשיו חל, ואפילו השטר נשרף, זאת אומרת שלפי דעת התוספות אפשר לעשות עכשיו מעשה קניין, והחלות תהיה אחר כך. אפשר להפריד בשני הדברים. התוצאות של הקניין לא יהיו בשעת הקניין. בשעת הקניין אין עוד תוצאות. אין חלות של הקניין הזה. אחר כך, כשהוא יקנה, יהיה, הקניין הזה יפעל את פעולתו. אפשר להפריד ביניהם. הרשב"א במסכת קידושין, הרשב"א אומר כתוספות בעניין זה שהוא לא יכול לחזור, אבל הרשב"א אומר יותר מזה, סליחה, כתוספות שהקניין חל, וגם שאינו יכול לחזור. רשב"א בקידושין בדף סמך ג' שם נושא רחב של דבר שלא בא לעולם, ואומר הרשב"א, אילכך, אם אמר לי מעכשיו לכשיקחך, כלומר אם אדם אומר לעבד, כשאני קנה אותך, הוא עבד כנעני, הוא קנוי למישהו אחר. הוא אומר, כשאני אקנה אותך, אני עכשיו כותב לך שטר שחרור, ואני אקנה את אותך מאדון, ועל מנת שאתה תהיה משוחרר. עכשיו הוא כותב לו שטר שחרור, לא אדון שלו. הוא אומר, לכשכחך, או לכשכחנה, כמו שהסוגיה שלנו, כשאני אקנה שדה זאת, היא תהיה קנויה לך. רצה לחזור בו, אינו חוזר. ומיד שכנעו נשתחרר. ואף על פי שנקרא גט או שנשרף, כן דבר שבא לעולם, וכולי לרבנן, הוא משווה, זה לא נוגע לעניין, אז הקניין חל. זאת אומרת, לרשב"א זה באופן שלם. אדם עשה עכשיו קניין, הקנה דבר שלא בא לעולם עדיין, שעדיין לא שלו, או שאיננו במציאות, והוא מקנה אותו כשהוא יהיה. עכשיו הקניין חל, אי אפשר לחזור, השטר יכול להישרף, והקניין תופס. הרמב"ן חולק על זה. הרשב"א מביא את הרמב"ן הזה. והרמב"ן אומר, ראיתי לרמב"ן שכתב בהפך זה. בשנקרא הגטו שנאבד, קודם שיקחנו, שהרי אין השחרור חל עכשיו, אבל אני למעכשיו שאם רצה לחזור קודם של כחו אינו חוזר. כלומר, הרמב"ן אומר כך, אם נקרא השטר, הקניין לא תפס. השטר צריך להיות קיים בשעה שיש חלות של הקניין הזה. זאת אומרת, כתבתי עכשיו שטר כשאני אקנה את השדה מפלוני תהיה שלך, אז השטר הזה צריך להתקיים כשאני קונה את השדה. ואז השטר פועל את פעולתו. אבל מה עוזר שהוא אמר מעכשיו? עוזר שהוא לא יכול לחזור בו. מקשה הרשב"א, אם הקניין לא חל, אז יכול לחזור. זה הבהתליה. אם הקניין חל עכשיו, אי אפשר לחזור. אם הקניין לא חל, כן אפשר לחזור. בעצם הקושייה שלו גם על התוספות, גם על הרמב"ן. הרמב"ן אומר שהקניין לא חל, אבל אי אפשר לחזור. למה אי אפשר לעשות אם הקניין לא חל? הקניין יחול רק כשהוא יקנה את השדה. אז עד אז אפשר לחזור, עוד לא נוצר, מה הוא מונע ממנו מלחזור? זה שואל הרשב"א. מצד שני, התוספות אומר, לחזור הוא יכל, אבל הקניין חל. אם הקניין חל, למה הוא יכול לחזור? יכול להיות, או צריך כאן על כל לומר כך, שכאילו יש כאן איזה קניין ארוך. הוא מתחיל עכשיו, והוא לא נגמר עד שמתבצע בפועל, עד שהחלוט של הקניין תופסת. זה משהו ארוך כזה, שעכשיו היה כבר התחלה של קניין, אבל לא נגמר. לרמב"ן, כיוון שהוא לא נגמר, אם נשרף השטר, אז נפסק, מעשה הקניין נפסק. זה כמו איזו משיכה ארוכה שנפסקת באמצע, ואז הקניין לא תפס. אבל כיוון שזה התחיל, אומר הרמב"ן, כבר לא אפשר לחזור. אולי אפשר לדמות את זה, אם עושים קניין כסף על קרקע, צריך לשלם על זה $1,000, $1,000. מתחיל לספור, 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 לתת. עד שהוא יגמור לספור, לוקח הזמן. יכול להתחרט באמצע? הוא כבר נתן את הפרוטה הראשונה, אבל לא סיים לשלם. זה מין תהליך ארוך של הקניין שנמשך. אפשר להגיד, לא נגמר הקניין, אפשר לחזור. אפשר להגיד, להפך. התחיל הקניין, כבר אי אפשר לחזור. אולי בזה פליגי, בדעת מה עושה הפעולה של הקניין. על כל פנים, יש לנו כאן שלוש שיטות. בעצם, רשב"א אומר ברור, הקניין עכשיו תפס, דבר שלא בא לעולם, הוא כבר תפס עכשיו, אי אפשר לעזור, הקניין קניין גמור. הרמב"ן לעומתו אומר, אם נשרף השטר, ולפני שהקניין תפס בפועל, אז הקניין לא חל ונתבטל. בזה חולקים, זאת המחלוקת. אני רוצה לספר לכם, הייתי פעם לפני הרבה שנים חופשה ברמת הגולן, בקיץ, ראיתי מודעות שיש פדיון כרם רווי ברמת מגשימים, יהיה גם הרב מרדכי אליהו, כמובן עשה את זה הרב של רמת מגשימים משלה, זה הרב דאום, יחזקאל דאום, זיכרונם לברכה שניהם. ואני גם פתאום רציתי לטקס הזה, לראות את פדיון כרם, פדיון כרם רווי. כתפו ענבים, הכניסו לארגז, והרב מרדכי אליהו פדה את זה, קיים את המצווה, פדיון כרם רווי של כל הענבים שבארגז. ואז אמר הרב דאום, עכשיו אני, יש לי המטבעות בידי, אני פודה את כל הכרם, וכל מי שרוצה עכשיו לקטוף ענבים, יכול לקטוף ענבים. אני פודה אותם. אי אפשר לפדות את הענבים לפני שהם נתלשו, לפני הבציר. רק אחרי שהם נתלשו ולא מחוברים, אז חל הפדיון. אבל אפשר מקודם להגיד את זה. אפשר להגיד, הרי אני פודה את הכרם הזה, לך שיתלש. אבל לפני שהוא נתלש זה לא תופס, אבל אפשר להגיד מקודם. מכיוון שזה נפצע לפנינו, זה לא דבר שלא בא לעולם, זה רק מחוסר מעשה, זה נקרא שדבר שבעולם. אפשר עכשיו, אני אומר, הרי נפודה את הכרם הזה, לך שיתלש. ואז כל אחד יכול לבוא ולקטוף ענבים. פתאום אני חשבתי, יש כאן בעיה בעצם. ברגע שהראשון יקטוף את האשכול הראשון, אז המטבע הזאת שהייתה בידי הרב דאום, יחול עליה דין קדושת כרם רווי, בפדיון הזה, ועכשיו השני שיתלוש, באיזה מטבע היה הפדיון? זה תפס בהתחלה. לכאורה, כיוון שהקדושה תחול על המטבע בפשטות, מתי תחול על המטבע? מתי שהתלשו. לא עכשיו תפסה הקדושה, כי עוד לא היה הפדיון בפועל. רק הוא אמר שזה לכשיתלש, אז זה יהיה פדוי. ואז ברגע שתלשו את ה... את האשכול הראשון, באותו רגע בעצם תפס המטבע הזאת שהייתה בידיו, ועכשיו מי שעוד פעם יתלוש צריך עוד פעם לבדוק מחדש, כי המטבע הזאת כבר נתקדשה. אז אמר לי הרב דאום, לא, יש, היה לי הרבה הרבה פרוטות ביד ויכולים הרבה הרבה לקחת. טוב, אז זו התשובה הנכונה. אם זו הייתה הכוונתו כנראה, שבאמת לא, לא כל המטבעות ביחד הוא פודה את כל הכרם, אלא כל פרוטה ופרוטה לתפוס על, על עוד תלישה ותלישה. כמובן שזה יהיה מוגבל במספר הפרוטות שהיו בידו, ולא יותר מזה. ואם יתלשו את זה רבים רבים או לאט לאט, אז לכאורה צריך מספר פרוטות כפי תלישת כל אשכול ואשכול שתולשים בקרם הזה. אחר כך במחשבה שנייה חשבתי שזה תלוי במחלוקת הראשונים שאנחנו כאן מדברים עליה. איך פועל הפדיון? מתי הוא פועל? עכשיו זה כבר פדוי? פדוי העתיד, פדוי התלישה, כלומר המטבע עכשיו היא קדושה, או שהיא תהיה קדושה רק אחרי שהתלשו ואז יחול הפדיון. לדעת הרשב"א, הקניין חל עכשיו. אפילו נשרף השטר, אז הקניין תפס. זאת אומרת, המציאות תפסה, זה עכשיו, לדעת הרשב"א צריך להיות שהתקדש כבר עכשיו המטבע, וכל מה שאחר כך יתלש. בקדושת המטבע של עכשיו. זה לא קורה אחר כך, ואז יוצא שבעצם עכשיו במטבע הזה, כל מה שאחר כך יתעלה, זה נבדל באותה מטבע. אבל לפי שיטת הרמב"ן, שהרמב"ן אומר שהחלות של הקניין, באותו ראש מתי שזה חל, אז גם מעשה הקניין תופס, הווי אומר שבשעה ש... יתלשו את הענבים, אז המטבע תתאפס בקדושתה. ואז צריכים הרבה מטבעות כפי מספר התלישות. או שהוא יגיד, רק אחרי שכל הכרם מתלש, אז זה ייפדה. אבל אם זה נפדה כל פעם שמשהו נתלש, הוא נהיה קדוש, יש כאן בעיה. זה, אחר כך ראיתי דיון נוסף דומה לדבר הזה. הרב בר יבינה היה פעם בכפר רואה, ואז היה מושבניק, והוא שלח שאלה אל הרב פרנק. יש לו בחצר ירקות, כל פעם קוטפים קצת שתי עגבניות, יודע, מחדש, כל פעם להפריש על כל פעם שכותפים, זה ממש מכביד מאוד מאוד. האם אפשר לקחת אחד קצת יותר ממאה מהכמות של יש בגינה הזאת, ועכשיו הוא יעשה אותה תרומה על כל מה שאחר כך יתלש, ותרומת מעשר וכולי, ויפריש את כל ההפרשה של תרומות מעשרות לכשיתלש, ואז לא יצטרך כל פעם ופעם מחדש להפריש, שזה מכביד מאוד מאוד. עונה לו הרב פרנק, זה ודאי אפשר לעשות על פי ההלכה. אפשר להפריש עכשיו תרומות מעשרות על מה שיהיה אחר כך, וכן הפרשת חלה. אדם יכול להפריש חלה על עיסה שתעשה אחר כך. כך עושים בכל בכל המפעלים, בכל המאפיות. בבוקר בא המשגיח וכמה עיסות היום יעשו? 20 עיסות? 30 עיסות? אז עכשיו הוא מפריש חלה, לוקח עכשיו בצק ומפריש חלה על העיסות שיהיו, הם עוד לא יהיו, הם עוד אין עיסות. אבל זה יהיה חלה על העיסות שיהיו. השאלה היא אם החתיכת בצק הזאת שהיא הופרשה צריכה להיות קיימת אחרי שהעיסה כבר, העיסות נעשו, או שאפשר לזרוק את זה. הוא הפריש, שורף את זה, ואחר כך עושים הרבה עיסות, וכבר הופרשה חלה על כל העיסות הללו. אם זה אי אפשר, אז צריך לקחת, להגיד היום תהיינה 50 עיסות, לפעמים במפעל גדול זה, זה אולי אלפים, אז צריך להפריש על כל אחת ואחת. צריך, אני פעם הייתי באפיית מצות, ושם כל 3-4 דקות, אולי פחות, עיסה חדשה נכנסת. היום במאפיית יהודה, הכל אוטומטי, אתה לוחץ על כפתור, וכל המהלך נעשה מהלישה ועד האפייה. אז למי שבא שם לעבוד באפיית מצות, מה שהוא יכול לעשות, או ללחוץ על הכפתור, או להפריש חלה. אז אני הפרשתי כל פעם, עיסה חדשה, תקפתי חתיכת חלה. היה לי 20 אפיות. אבל אמרנו שאפשר להפריש מראש. אבל האם צריך להפריש על כל אחת ואחת, ושהן יהיו קיימות אחר כך? אומר הר צבי, שאפשר להפריש את התרומה, אבל צריך שהירקות האלה לא יתקלקלו עד שיתלשו שאר הירקות בגינה. כי אם הם יתקלקלו, הרי הקדושה תחול עליהם אחרי שגם השעריים, גם מה שהופרש עליהם, יתלשו, ואז תחול הקדושה של התרומה, ואם הם אינם, אז אין חלות של הקדושה של התרומה. זאת אומרת, החלות היא אחר כך, הוא אומר, לכאורה הוא אומר כמו הרמב"ן. אבל זה מחלוקת רשב"א ורמב"ן, כמו שאני אמרתי, לכאורה. אחר כך ראיתי שגם הרב כותב ככה בתשובות במשפט כהן, אותו דבר, שצריך שהפירות יהיו קיימים, התרומה תהיה קיימת גם אחרי שיתלשו, שכל שאר הפירות יתלשו. אם זה קיים ולא מתקלקל, כי זה יהיה... הירקות הם לא מזיקים מעמד שבועות רבים אחרי שתלשו אותם, אז אם זה מתקיים זה אפשר, אם זה לא מתקיים זה לא אפשר. באמת על פי ההלכה כך צריך לעשות, כי זה מחלוקת וצריך ללכת לחום, אבל לא ספק איסורי.
הרמב"ן דיבר גם שאומר מעכשיו?
רק שאומר מעכשיו. גם בטח, הרמב"ן דיבר שאומר מעכשיו, לכן הרמב"ן אמר שהוא לא יכול לחזור בגלל שהוא אומר מעכשיו. הקניין לא תפס, אבל כבר לחזור הוא לא יכול. אם זה נשרף, אז הקניין מתבטל, אבל לחזור הוא לא יכול. כך הוא מדבר בהם מעכשיו. כן.
בתמות המעשות זה בעיה להגיד מעכשיו. אז אי אפשר עדיין להפריש
את זה. כן אפשר. למה לא אפשר? זו השאלה. זה בדיוק הדיון שלנו עכשיו. בדבר שלא בא לעולם, או בדבר שבעצם הוא כן בעולם, רק הוא אי אפשר ל... עדיין לקיים בו את המצווה, כי זה רק מחוסר מעשה, זה לא נקרא דבר שלא בא לעולם. בזה רבנן לא חולקים על רבי מאיר. כולם מסכימים שאפשר להפריש באופן כזה. השאלה מתי זה חל. בזה בעצם, זו השאלה שאנחנו דנים. עכשיו אני אומר, הרי מה שכתבתי עכשיו, הרי זה תרומה על כל מה שיהיה, יכתף בגינה הזו. אני יכול להגיד את זה. בתנאי שזה יהיה קיים גם אחר כך. כך אומר, כך אומר הרצבי, כך אומר הרב זצה. אבל אמרתי, אני, לפי דעתי, זה תלוי בעצם במחלוקת הרמב"ן והרשב"א. ושמחתי לראות שבאמת מערית אלגזי על הלכות חלה של רמב"ן, זה נמצא בסוף מסכת בכורות, מערית אלגזי הוא היה לפני כשקרות, קרוב ל-300 שנה, הוא היה בירושלים, היה, למד בישיבת הרשש, אחרי שהרשש נפטר, הוא היה ראש ישיבת הרשש, והוא יש על מרית אלגזי ספר מאוד מאוד מרתק, החתם סופר אמר, מאז המשנה למלך לא היה כזה ספר עם חקירות וכאלה עמוקות ויפות. אז הוא ממש תולה את הדברים זה בזה, והוא אומר שהמחלוקת הרמב"ן והרשב"א היא נפקא מינה גם להפרשה. אם אדם מפריש עכשיו חלה על מה שאחר כך תהיה עיסה, אז לפי הרשב"א עכשיו החלה נתקדשה, ולפי מה שאני אומר, אז בעצם אפשר לחשוב, כיוון שזה עכשיו חל, זה חל על כל העיסות שתהיינה אחר כך, ולא צריך כל פעם עיסה חדשה, שיהיה על כל עיסה חדשה צריך חתיכת הפרשת חלה מיוחדת, אלא עכשיו אני עשיתי על הכל. אבל הרמב"ן חולק על זה, והרמב"ן אומר שהחלות היא רק אחרי שעשית את העיסה, ואז נתקדשה החלה, ואי אפשר לשרוף את זה מקודם. אם אתה שורף את זה מקודם, זה לא תפס. אני רוצה להתבונן עכשיו עוד במחלוקת הזאת שבין הרמב"ן והרשב"א. נחלקו שתי סברות נאמרו מדוע דבר שלא בא לעולם לרבנן אי אפשר להקנות. הגמרא אצלנו מרמזת כאן בדף ט"ז עמוד א', כי לא סמך דעתי. אתה מוכר דבר שאין לו, זה לא רציני. הרי את מקודשת לי לאחר שתתגיירי. אני אומר שהבית הדין יסכים שתתגייר, מה זה זה? אני מוכר לך קרקע שקנה. אני אומר שהקניין הזה יחול. אז אין כאן סמיכות דעת. וקניין צריך להיות עם סמיכות דעת. זאת אומרת, זהו כלל. ודבר שלא בעולם, יכול להיות שיש דברים שהם יותר קרובים, וכן יש סמיכות, אמרו חכמים כלל. באמת דבר שעומד להיות כמו פירות דוד דעתו, אז יש כאן דעות שאומרות שכאן תופס. דבר שלא בא לעולם, אין סמיכות דעת, ולכן הקניין לא תופס. ויש אומרים שאי אפשר לקנות דבר שלא בא לעולם, לא מפני שחסרה סמיכות דעת, אלא מפני שאין מציאות של קניינים. על כלום, אי אפשר לקנות כלום. עכשיו זה איננו. מה שיהיה פעם זה, כעת זה לא נמצא. אי אפשר עכשיו לקנות דבר שאיננו. זה לא תופס קניין. אי אפשר להפריד, כמו שהזכרתי מקודם, אי אפשר להפריד בין החלות לבין הקניין. הקניין צריך ליצור משהו, והוא לא יכול, אי אפשר לקנות כלום. אחר כך יהיה קניין, אי אפשר לעשות הפרדה ביניהם. לכן אי אפשר לקנות דבר שלא בעולם, לפי חכמים. ורבי מאיר חולק על זה. רבי מאיר אומר שאדם יכול לקנות, לעשות עכשיו קניין ולקנות את העתיד. מה הבעיה? עתיד יבוא. אם לא יבוא, לא יהיה קניין, אבל אם יבוא, אז זה תופס. זאת המחלוקת, או שאם זה מצד סמך דעתה, אדם עשה קניין, קניין, זה תפס. אם מצד מעשה קניין, אפשר לעשות מעשה קניין כזה. חכמים חולקים, חכמים אומרים שאי אפשר. נתבונן במחלוקת הרמב"ן והרשב"א. הרשב"א אומר לפי רבי מאיר, הוא מסביר את רבי מאיר, כן? הרשב"א אומר שכעת הוא קונה את עתיד, והקניין חל לחלוטין. אז מה חכמים חולקים על רבי מאיר? מה יעשה קניין? כאן חל. חכמים אומרים לא חל, מה פתאום? אתה אומר שחל. איך יחול על דבר שאיננו? מחלוקת אם אפשר שיחול קניין כזה או לא יחול קניין כזה. זאת המחלוקת בין רבי מאיר וחכמים. זה אומר הרשב"א. הרמב"ן אומר הקניין חל אחר כך, לדעת רבי מאיר. הוא לא חל עכשיו, הוא אחר כך יחול. השטר שעכשיו כותבים, כאשר הוא יקנה את הקרקע, אז השטר הזה יתפוס את הקניין. על מה במה חכמים חולקים? חכמים חולקים, לא שר חדת זה. אחר כך יחול לקניין, עכשיו לא נעשה שום דבר. אלא מה אתה אומר, אחר כך זה יחול, אחר כך זה דבר רחוק, אנשים לא שם חדת. אולי זה נקודת המחלוקת, אני הסברתי את הדעות, ולפי זה את הטעמים, אולי מהטעמים אני מתחיל הדעות. מפני שהרמב"ן סובר שדבר שלא בא לעולם, המחלוקת אם שם חדת או לא, אז מכיוון שהרמב"ן תופס, שהקניין חל אחר כך, אז מה פתאום? עכשיו הוא לא גמר בדעתו שום דבר, כי הקניין עוד לא חל. ולפי דעת רשב"א, כפי שאמרתי, הקניין חל. אז חכמים חולקים, אומרים לא, הקניין לא חל. יכול להיות שיש גם, לפי זה תהיינה כמה נפקמינות. השולחן ערוך, בסימן רשתת, דן בדיני דבר שלא בא לעולם, שולחן ערוך חושן משפט. זה השולחן ערוך הוא באופן אחר העמוד, אז אני צריך כאן לחפש קצת. אף על גב דין אדם יכול להקנות דבר שלא בא לעולם, מכל מקום יכול לשעבדו. ויש חולקים. כלומר, להקנות דבר שלא בא לעולם, ההלכה אומרת שאי אפשר. אבל לשעבד דבר שאני עומד לקנות, אני משעבד, ככה בכתובה שאדם כותב לאשתו, אז הוא משעבד את כל הנכסים שהוא יקנה ועתיד לקנות וכו' וכו', כל מה שיש לו, אז כתוב כאן, יכול, אין אדם יכול לקנות דבר שלא בעולם, מכל מקום יכול לשעבדו, ויש חולקים, יש מחלוקת בזה. מה נקודת המחלוקת יכול להיות בשאלה הזאת? מה החיסרון של דבר שלא בא לעולם? אם החיסרון במעשה הקניין, השעבוד קל יותר לקנות מאשר חפץ ממשי, דבר ממשי. אולי אפילו לא צריך לעשות מעשה קניין על זה. אז דבר שלא בעולם, החיסרון של מעשה קניין, פה לא צריך לעשות מעשה קניין. אבל אם הסיבה היא מפני שלא שמך דעתה, אז מה ההבדל בין שיעבוד לחפץ? הוא משעבד לעתיד את מה שהוא יקנה, לא שמך דעתו. מחלוקת, יש חולקים. ייתכן שנקודת המחלוקת היא בסברה, בסברה הזאת שאנחנו אומרים. ובסעיף קטן ח' גם כן אומר השולחן ערוך, אם יש, עשו הסכמה שני אנשים. אם אתה מקבל מתנה, אנחנו שנינו מתחלקים. אם אני מקבל מתנה, גם כן נתחלק שנינו. דבר שלא בא לעולם. אני מקנה לך אם אני אקבל מתנה, אבל אם אתה תקבל מתנה, אתה מקנה לי. עשו הסכמה לפני פורי, כן, על מתנות משלוח מנות. ההסכמה הזאת מחייבת, זה דבר שלא בא לעולם. אני מקנה לך דבר שיתנו לי, אולי יתנו, אולי לא יתנו, אבל זה הדדי. יש נפקמינה אם זה הדדי או לא הדדי, שולחן ערוך אומר. יש אומרים, דאף על גב דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, מכל מקום, אם הוא רוצה לקנות ומקנה גם כן, לכן שניים שיקנו זה מזה על מתנה שיקבל כל אחד מהם, מאחר שלכל מי שייתן יחלוק עם חברו, דקנה, ויש חולקים, יש אומרים שאפשר לעשות הסכמה כזאת, גם לחכמים שאומרים שאין אתה מקנה דבר שלא בא לעולם, ויש חולקים. אם זה חיסרון במעשי הקניין, אין נפקא מינה עם שני מסכימים, מה נפקא מינה? שני מסכימים, אי אפשר להקנות דבר שאיננו, אי אפשר. גם אם שני הצדדים יגידו בוא נעשה הסכמה משותפת, אז מה, הם ישנו את המציאות? אבל אם זה בעיה ששמך דעת, זה הדדי. אם אני לא אסמוך עליו, הוא לא אסמוך עליי, אז אנחנו, הסכמה היא הסכמה כזאת שלטובת שנינו. אם זה שיקול ששמך דעת, אז יכול להיות שבמקום הזה באמת אפשר לעשות קניין, זה בדבר שלא בא לעולם. זאת נקודת המחלוקת, לכאורה. אני רוצה לעסוק בעוד נקודה אחת מאוד מאוד מרכזית. פתחי תשובה וסימן ר' א'. אומר הפתחי תשובה, בסעיף קטן ב', אולי מקודם אני אקרא את השולחן ערוך. וכן כל דבר שנהגו התגרים לקנות בו, כגון על ידי שנותן הלוקח פרוטה למוכר, או על ידי שתוקע לו כפו, או במקום שנוהגים הסוחרים שמוסרים לקונה המפתח, וכל כיוצא בזה, זה כמה. מנהג הסוחרים, אם יש מנהג לקנות, איך קונים יהלומים? יהלומים קונים בתקיעת כף, אבל לא סתם בתקיעת כף, אלא אומרים מזל וברוכה בעברית. לא רק היהודים, כל העולם, הגויים, זה הסדר, כי רוב היהודים, כנראה רוב ה... עסקי היהלומים עסקו בזה יהודים, ונהיה כזאת סדר כזה, מסורת כזאת. אני, יש לי עכשיו יהלומים סוג כזה, שווים כך וכך לדעתי, אתה רוצה לקנות אותם, כמה אתה משלם, אני לא נותן לך עכשיו את היהלומים. אנחנו רוצים עכשיו קניינים על זה, בלי משיכה והגבעה וכדומה. היהלומים הם בדרך מהודו, אני מוכר לך אותם, ואתה מתחייב לי על כך וכך כסף, מה זה ברוכה? נגמר. אסור לחזור. היהלומים נקנו לקונה, והקונה חייב לשלם. ככה זה המקובל. זה קניין סיטונטה, קוראים לקניין הזה. קניין שנהגו הסוחרים. זה מוזכר בגמרא אצלנו, בהמשך בדף עין ד'. קניין פיתומתא, מנהג הסוחרים. הסוחרים ממציאים מנהגים וזה מחייב. או כמו שכתוב כאן ברמה שאני מקודם קראתי, שהוא מזכיר את הדבר הזה. שתוקע לו כפו, מקום שנוהגים לסמן, מסמנים, אדם קנה הרבה חביות של יין, אבל אין לו מקום בחנות את כל החביות האלה לקחת. אז הוא לוקח אותם אחת אחת. אבל אי אפשר בלי משיכה או הגבעה, אי אפשר לקנות את היין. אז הוא מסמן, שם במחסן של המוכר, סמן את השם שלו על כל החביות, וזה עשה קניין. אין כללי קניין כזה של חתימות על החבית, אבל כיוון שזה מנהג הסוחרים, אז זה קונה. סיטונטה, אומר הפטרי תשובה. בסעיף קטן ב', עיין תשובת רבי עקיבא איגר, הביא בשם המורדכי, דסיטומתא לא מצינו דקנה רק בדבר שבא לעולם. כלומר, קניין המקובל בדרך כלל, זה גדר של קניין, אבל כמו קניין אפשר לקנות רק בדברים שבאים לעולם, אז גם בסיטומתא, בצורה כזאת של קניין של מקובל, גם כן, אבל כמו קניין גמור, אבל בדבר שלא בא לעולם, לא מעני סיטומתא למחשבה יותר מקניין גמור. וכך כתב בתשובת הרדמז, וכך כתב הקצות החושן. אולם בתשובת חתם סופר, כתב בפשיטות דסיטומתא מהנה גם בדבר שלא בא לעולם. וכך כתב הראש בתשובה, די מנהג העולם להקנות בשיטרי חכירות דברים שלא בא לעולם, מהנה מטעם סיטומתא. מתרחב כאן הגדר של סיטומתא. זאת אומרת, זה לא רק מה זה קניין, זה מה שהעולם נוהג. אם העולם נוהג, זה מחייב. אם העולם נוהג למכור דברים שלא בא לעולם, זה גם כן מחייב. מטעם סיטומתא, כמו שכתוב בהגהות מרדכי, במי שנדר לאחד לתת בנו למול, מהנה מטעם סיטומתא. אתם רואים בדיוק המחלוקת בנקודה הזאת שדיברנו. אם זה מנהג העולם, שם חדתי. ככה סדר כולם. זה לא משהו, אני מפתיע לך דבר שזה לא שייך. ככה קונים. כך קונים דירות, כך קונים דברים אחרים. עכשיו באינטרנט אפשר לקנות, מקליקים וקניתי. וככה זה המנהג. וזה מחייב. אז אין כאן בעיה של סמכא דאתי, בטח סמכא דאתי. אבל אם אני אומר שכל הכוח של סיטומתא, הדבר שלא בא לעולם, הבעיה היא שאי אפשר לקנות. מה יעזור מקנה לעולם? אולי אפשר לעשות תקנת חכמים, אבל אי אפשר לקנות דבר שלא בא לעולם. זה בעיה לא בגמירות הדעת, זה בעיה במציאות, שאין מושג כזה של קניין של כלום. אז גם סיטומתא יעזור. סיטומתא זה מייסי קניין, אבל מייסי קניין לא קונה כלום. אי אפשר לעשות לקנות כלום. כלומר, ממש יכול להיות נקודת המחלוקת בשאלה הזאת, מה הסיבה שאין אדם קונה דבר שלא בא לעולם, אם מפני שלא שם חדתה, או מפני שזה חיסרון במעשה הקניין.